שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף קכ"ו במסכת חולין. נתחיל 10 שורות לפני סוף עמוד הקודם, נסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור ל-4 חלקים. שלושת החלקים הראשונים הם בעצם המשכים לדברים שראינו אתמול. בחלק הרביעי נתחיל משנה חדשה. החלק הראשון זה ממש המשך ישיר לסוף השיעור הקודם, וזה לגבי טומאה, בוקעת ועולה. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב שאם יש מת ומעליו יש מחיצה, אז אם יש טפח בין המת לבין המחיצה, אז הטומאה מגיעה עד המחיצה ושם היא נעצרת. אבל אם המחיצה נמוכה יותר ואין טפח בין המת למחיצה, אז הטומאה בוקעת ועולה. כלומר, היא עוברת את המחיצה ועולה עד השמיים. כך תמיד חשבנו, עד שאתמול פתאום בא אביי ואומר שזה לא כזה פשוט. לפי רבי יוסי, גם כשזה נמוך מטפח, הטומאה לא בוקעת ועולה. בזה סיימנו את אתמול. היום נראה שתי משניות בעולות. משנה אחת תהיה הוכחה למה שהרגע אמרנו, שלפי רבי יוסי הטומאה לא בוקעת ועולה. מהמשנה השנייה ננסה להקשות על זה ונתרץ. אז המשנה הראשונה זה משנה בעולות ד' ב'. המשנה אומרת כך: אם יש תיבת מגדל, כלומר ארון גבוה שיש בו תאים, והארון הזה נמצא בבית, ובאחד מהתאים, נניח התא העליון, יש טומאת מת. האם הטומאה הזאת מתפשטת בכל הבית? אומרת המשנה, לפי ההסבר והדיוק של הגמרא, שזה תלוי. אם הגובה של התא הוא נמוך מטפח, אז הטומאה בוקעת ועולה דרך התא ומתפשטת בכל הבית, כמו שתמיד חשבנו. לעומת זאת, אם התא הוא גבוה מטפח, אז עקרונית מעיקר הדין הטומאה לא אמורה לצאת משם, אבל חזל גזרו משהו שנקרא מפני שדרך טומאה לצאת. כלומר, אמנם כרגע הטומאה היא בתוך התא הזה, אבל הרי מתישהו יוציאו את זה משם, וכשיוציאו זה יעבור דרך הבית, וממילא, כיוון שבעתיד זה כן יתמת הבית, כבר עכשיו זה יתמה. לכן, אם הארון הוא באמצע הבית, אז כל הבית תמה. אם הארון הוא צמוד לפתח הבית, כך שאפשר להוציא את הטומאה וזה בעצם לא יעבור דרך הבית, אז הבית טהור, כי זה לא עתיד לעבור דרך הבית. זה מה שאומרת המשנה. שוב, אם זה תא נמוך, זה מתמה כי זה בוקע ועולה. אם זה תא גבוה, עקרונית זה אמור להיות טהור, אבל בכל זאת גוזרים מפני שדרך טומאה לצאת. זו המשנה. ועכשיו בא רבי יוסי, שהוא הנושא שלנו, ואומר בברייתא, לא נכון, הבית טהור בכל מקרה. כלומר, הוא חולק על שני הדברים שאמרנו. הוא גם חולק על זה שהטומאה בוקעת ועולה, כלומר, הוא אומר שהטומאה לא בוקעת ועולה, שזה בעצם מה שניסינו להוכיח. דבר שני, הוא גם חולק ואומר שכאן לא גוזרים על מפני שדרך טומאה לצאת, כי זה לא הכרחי שהטומאה תצא. אפשר למשל לשרוף אותה בתוך התא והיא לא תצא, ולכן כאן גם את זה לא גוזרים. עד כאן המשנה והברייתא, וכאמור, מוכח מתוך רבי יוסי, שלדעתו לא אומרים שהטומאה בוקעת ועולה. עד כאן ההוכחה. עכשיו נעבור לקושייה. הקושייה היא ממשנה אחרת בעולות, בפרק י' פסוק י' ז', וזה לגבי כלב שאכל בשר של אדם מת, ויש לו כרגע כזית של בשר מת בתוך הבטן שלו, והוא רץ לכיוון הבית שלו, וכנראה הוא אכל שם משהו לא טוב, וכשהוא הגיע לאסקופה של הדלת, הוא נפל ומת. עכשיו נדגיש, האסקופה הזאת איזושהי מדרגה שיש ליד הדלת, היא עצמה מחוץ לבית ואין מעליה גג, והשאלה היא, האם הטומאת מת שבתוך הבטן של הכלב מצליחה להגיע לבית ולטמא את כל הבית בטומאת אוהל? המשנה מביאה 4 דעות שונות, אנחנו נתמקד ברבי מאיר וברבי יוסי, שהוא הנושא שלנו. רבי מאיר מחדש שני דברים לחומרה. דבר אחד, הוא אומר, אני לא צריך שהטומאה עצמה תהיה בבית בשביל לטמא, מספיק לי שהפה של הכלב יהיה בבית, וזה גם יכול להעביר לשם את הטומאה. למה? כי אם בצוואר של הכלב יש רוחב של טפח על טפח, זה נקרא אוהל, ויוצא שהכזית מת שבתוך הבטן של הכלב בעצם מחובר באוהל אחד רציף, דרך הבטן ואז דרך הצוואר ואל הפה, מחובר אל הבית, וככה הטומאה עוברת דרך האוהל שהוא הכלב עצמו אל האוהל של הבית, וזה מטמא. זאת חומרה אחת. חומרה שנייה, אומר רבי מאיר, אני לא צריך שהטומאה או אפילו הפה של הכלב יהיו ממש בתוך הבית, אלא מספיק שמעל האסקופה, אפילו שמעל האסקופה אין גג לפי התוספות ראש, והיא בעצם מחוץ לבית, בכל זאת היא נחשבת כחלק מהבית, ואם הטומאה עצמה, כלומר הבטן או הפה של הכלב, נמצאים על האסקופה, זה מספיק והטומאה עוברת לכל הבית. עד כאן רבי מאיר, שהוא לא הנושא שלנו. עכשיו בא רבי יוסי ואומר את המשפט הבא: רואין, מכנגד המשקוף לפנים הבית תמה, מכנגד המשקוף אל החוץ הבית טהור. מה רבי יוסי אומר? הגמרא כרגע מבינה שהוא לא בא לחלוק על החומרה הראשונה של רבי מאיר, אלא על החומרה השנייה. כלומר, מה שרבי מאיר אמר שהאסקופה נחשבת חלק מהבית, אומר רבי יוסי שהיא לא. אלא רק אם הטומאה תהיה בתוך הבית ממש, כלומר מעבר למשקוף, אז נחשב בתוך הבית וזה מטמא, אבל אם היא מחוץ למשקוף, זה לא מטמא. זה רבי יוסי. ועכשיו לענייננו, מה אנחנו רואים כאן? שאם הטומאה עצמה, כלומר הבטן של הכלב, נמצאת בתוך הבית, כלומר מעבר למשקוף, אז זה כן מטמא. עכשיו, למה זה מטמא? הרי זה בתוך הבטן. הבטן זה סוג של מחיצה. החוצה. אלא למה בכל זאת התומה יוצאת החוצה? כנראה כי גם לרבי יוסי תומה כן בוקעת ועולה. וזה קשה על מה שאמרנו מקודם, שלרבי יוסי תומה לא בוקעת ועולה. זאת הקושייה, ועל זה עונה רבה, לא. אפשר להבין שלפי רבי יוסי תומה לא בוקעת ועולה. ומה שהוא אמר, שהאסקופה לא נחשבת חלק מהבית, אלא רק אם זה בתוך הבית זה מתמה, ואם זה בחוץ זה לא מתמה, הוא לא התכוון לתומה עצמה, כי כאמור לא בוקעת ועולה, אלא הוא התכוון לפה של הכלב. כלומר, במקרה שבו יש טפח על טפח והפה מעביר, אז בניגוד לרבי מאיר שאמר שמספיק שהפה יהיה על האסקופה, רבי יוסי אומר צריך שהפה יהיה בתוך הבית ממש, אבל זה שהתומעה בתוך הבית זה לא עוזר, כי תומעה לא בוקעת ועולה. זה עיקר התשובה. לזה צריך להוסיף שלפי רבה רבי יוסי חולק על נקודה נוספת. הוא מדייק את זה מזה שרבי יוסי משתמש במילה רואין. רואין זה כאילו צריך לבדוק משהו שלא לגמרי ברור. עכשיו אם רק צריך לבדוק איפה הפה של הכלב בפנים או בחוץ, זה לא כזה בעיה, כך מסבירים התוספות. אלא כנראה שהוא חולק על עוד נקודה, וזה מה עובי הצוואר שצריך בשביל להעביר את התומעה. שלפי רבי מאיר מספיק שבסך הכל יש טפח על טפח, כולל הבשר והכל, אפילו שהחלל הפנוי שבתוך הצוואר הוא הרבה יותר קטן. לעומת זאת לפי רבי יוסי צריך לבדוק שהחלל הפנוי הוא טפח על טפח. ולזה הוא התכוון כשהוא אמר רואין, אז בעצם הוא חולק על רבי מאיר בשתי נקודות. בכל אופן, מה שחשוב לענייננו זה שרבי יוסי מתמה כאן רק על ידי המעבר דרך הצוואר, ולא על ידי בוקעת ועולה, כי לדעתו כאמור לפי אביי, טומאה לא בוקעת ועולה. עד כאן החלק הראשון. החלק השני מתחיל שתי שורות לפני סוף עמוד א', וזה האם טומאת אוהל נחשבת טומאת מגע. אתמול ראינו דעות שכן, רבי יוחנן אמר את זה במשנה, רב אמר את זה ברבי יוסי, היום נראה מי חולק על זה. כלומר, מי אומר שטומאת אוהל לא נחשבת טומאת מגע? אומרת הגמרא, זה רבי שמעון. למה? כי רבי שמעון אומר בברייתא שרקב של מת, שזה מת שהתפורר לגמרי ונהיה אוסף של גרגירים, מטמא באוהל ומסע, אבל לא במגע, כי הרי אי אפשר לגעת בכל הגרגירים, לכן אי אפשר לומר שזה מטמא במגע. עכשיו, למה הוא אומר את זה? הרי אם זה מטמא באוהל, ואוהל זה בעצם סוג של מגע, יוצא שבעצם זה כן מטמא במגע, בדיוק כמו שרב אתמול הסביר על רבי יוסי שאמר את זה. אלא כנראה שלפי רבי שמעון, אוהל לא נקרא מגע, לכן הוא אמר שרקב לא מטמא במגע, ואומנם גם הוא מסכים שזה כן מטמא באוהל, אבל פשוט אוהל זה אוהל, וזה לא נקרא מגע. עד כאן החלק השני. החלק השלישי זה ברבע העליון של עמוד ב', וזה מחזיר אותנו למשנה. למדנו במשנה שכולית של נבלה, כלומר עצם הירך של נבלה, כשהיא סתומה לגמרי, היא לא מתמת במגע, וממילא גם לא במסע, כי בשביל לחשב כשומר, אני צריך שיהיה איזושהי אפשרות לגעת במה שבפנים. אבל אם היא סתומה לגמרי, אז כיוון שאי אפשר לגעת במה שבפנים, זה גם לא נחשב שומר, והיא לא מתמת. זה מה שכבר ראינו. עכשיו נראה לגבי זה עוד שלושה דברים. דבר אחד, הגמרא מביאה ברייתא עם המקור לזה. התורה אומרת, הנוגע בנבלתה יתמד הערב, מהמילה בנבלתה מדי שדווקא אם נוגעים בבשר זה מטמא, אבל לא בעצמות, אפילו עצמות ששומרות על הבשר. מצד שני, מהיוד המיותרת של המילה יטמא מרבים, דווקא להפך, שהעצמות השומרות כן מטמאות, מה עושים? לכאורה סתירה? אומרת הברייתא שזה תלוי. אם זה אטום לגמרי ואי אפשר לגעת במה שבפנים, אז לא, כמו שכתוב בנבלתה. אם יש סדק ואפשר עקרונית לגעת במה שבפנים, אז גם השומר, כלומר העצם שמסביב, מטמאת. עד כאן הברייתא והדיון הראשון, ראינו את המקור. הדיון השני זה שאלה על הדין הזה. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שבשביל שמה שבחוץ יחשב שומר, צריך שתהיה אפשרות לגעת בבשר שבפנים, אז למה במה שסתם מתה, והיא עדיין באור שלה, היא נחשבת נבלה ואם תמת, הרי אי אפשר לגעת בבשר, ואותו דבר, למה כליה של נבלה, שהיא עדיין מוקפת בחלף שלה מתמת, הרי אי אפשר לגעת בכליה שבפנים? עונה הגמרא, בבהמה שמתה, אמנם היא מוקפת באור, אבל עדיין יש חורים שדרכם אפשר לגעת בבשר שהוא כן אכיל, למשל דרך הפה, ולגבי הכליה, אמנם היא מוקפת בחלף, אבל בחלף יש חוטים שהם כן נחשבים כבשר והם נוגעים בכליה עצמה, לכן זה נחשב שאפשר לגעת ולכן זה מטמא. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה עוד שאלה, שואל רב הושעיה לגבי כולית סתומה שעקרונית אמרנו שהיא לא מטמאת, מה אם האדם חשב לעשות בסדק עד המח עצם שבפנים, אבל הוא עוד לא עשה? האם עצם זה שהוא חשב זה מספיק בשביל להחשיב אותה כסדוקה והיא תטמא? זה מה שהוא שאל, ואז הוא ענה לעצמו, כן, זה מספיק והיא מטמאת. זה הדיון השלישי, ועד כאן חלק השלישי של השיעור. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על האם לפי רבי יוסי טומאה בוקעת ועולה. אתמול אביי אמר שלרבי יוסי טומאה לא בוקעת ועולה, אפילו שאין טפח בין הטומאת מת לבין המחיצה שמעליה. היום הוכחנו את זה ממשנה בועלות ד' ב' לגבי טומאה שנמצאת בתוך תא, בתוך ארון, שלפי רבי יוסי גם כשזה תא קטן מטפח, הטומאה לא בוקעת ועולה. הקשנו על זה ממשנה אחרת בועלות במקרה של כלב, שאומר רבי יוסי שאם יש טומאה בתוך הכלב, לא מספיק שהטומאה תהיה על האסקופה, אלא הוא צריך להיות בתוך הבית, ומשמע לכאורה שאם זה כן בתוך הבית, אז זה בוקע ועולה מתוך הכלב ומטמא את כל הבית, כלומר הטומאה כן בוקעת ועולה, אבל דחינו, לא, הוא לא התכוון כשהטומאה בתוך הבית, כי זה לא בוקע ועולה, אלא הוא התכוון שמדובר שיש טפח בצוואר, ואז הטומאה יוצאת מהצוואר, ולא כי זה בוקע ועולה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו לעוד נושא מאתמול, וזה מי סובר שאוהל לא נחשב מגע. ראינו שזה רבי שמעון, כי הוא לא קורא לאוהל מגע. בחלק השלישי חזרנו לקולית, אמרנו שקולית נבלה סתומה לא מתמת במגע, וממילא גם לא במסע. לגבי זה ראינו שלושה דברים, אחד זה המקור מברייתא, שתיים זה שאלה אם צריך שהיא תהיה איפשהו פתוחה, אחרת זה לא נחשב שומר, אז למה נבלה שידיין בתוך האור שלה, או כליה שידיין בתוך החלף שלה מתמים? וענינו כי בנבלה יש חורים כמו הפה, ובכליה יש חוטים, ובדיון השלישי כאן רב הושעיה אמר שגם אם הוא רק חשב לעשות צדק בקולית, גם אם הוא עוד לא עשה, זה כבר מתמה במגע ומסע, זה היה בחלק השלישי.